כאשר השם מתמודד עם קורח, הוא מציע להם למחרת לקחת איש מחתתו ולתת קטורת 50 ו-200 מחתות, וכך באמת קורה בפועל. ויקחו איש מחתתו ויתנו עליהם אש וישימו עליהם קטורת ויעמדו פתח אוהל מועד ומשה ואהרון. באותו זמן מתרחשות שתי התרחשויות במקביל. קורח, משפחתו, דתן ואבירם, תחתיהם פוצה האדמה את פיה ובולה אותם, ובאותו זמן אש יוצאת מעת השם ואוכלת את 50-200 איש מקריבי הקטורת. יש בלועים ויש שרופים. תוך כדי האירוע מאוד מאוד קשה הזה, של מצד אחד בליעה עדת קורח ומצד שני 250 איש שנשרפים, פתאום יש דבר השם אל משה: אמור אל אלעזר בן אהרון הכהן וירם את המחתות מבין השריפה כי יקדשו. תוך כדי ההתרחשות הכל כך נוראית הזאת מצווה אלעזר ללכת להרים את המחתות. את מחתות, איזה מחתות? מחתות החטאים האלה בנפשותם. זה מחתות של אנשים שחטאו. אומר רש"י שנעשו פושעים ונחלקו על הקדוש ברוך הוא. זה מחתות שכולם שירתו מניעים הכי נמוכים של פשיעה, של מרד. אז את מחתות החטאים האלה בנפשותם צריך לקחת, ועשו אותם ריקועי פחים ציפוי למזבח. צריך לקחת אותם ולרקע אותם, לרדד אותם, אומר רש"י, טסים מרודדים, לצפות למזבח הנחושת. למה? כי סוף סוף יקריבו לפני השם, והקדשו סוף סוף המחתות האלו, השתמשו בהם להקרבה לפני השם, ויש להם, אומרים חז"ל, דין כלי שרת, ולכן צריך להשתמש בהם לטובה. זיכרון לבני ישראל. ויקח אל עזר הכהן את מחתות הנחושת אשר הקריבו השרופים וירקעום ציפו למזבח. וגם מפרשים ראשונים וגם אחרונים שואלים מה לנו ולמחתות האלו, מחתות שהן כולם מלאות כוונה רעה וזדון, וכולם נבעו מתוך מגמת פשע, פושעים חטאים בנפשותם ומגמת מרד. לדיראון עולם המחתות האלה, עושים אותם, צריך לשים אותם, באיזה, לשרוף אותם, לא יודע מה, לקבור אותם באיזשהו מקום. לקחת אותם, את המחתות האלו, ולרקע מהם ציפוי למזבח הנחושת. אז יש כל מיני גישות בחכמי ישראל. רבי יצחק ארמה, למשל, בפירושו עקדת יצחק, הוא אומר, עד רבה, זה שלוקחים את המחתות שהיו הנשק כביכול של מתנגדי משה, והמחתות האלו שלא הצליחו ולוקחים אותם ושמים אותם על המזבח, דווקא את הדבר שהכי התנגד למשה, זה ניצחון יותר גדול. כשלוקחים את הדבר שהיה נגדך ואתה מראה שהוא כל כולו בא דווקא לטובתך, אתה משתמש בו לטובה, זה ניצחון יותר גדול ויותר נבחר. בשם ישמעאל על פרשת שבוע הוא הולך עוד צעד אחד. הוא מביא, גם הוא וגם ראיתי בעוד מפרשים, שסוף סוף יש פה איזה כוונה טובה. זאת אומרת, האנשים האלו ודאי טעו וחטאו באמרת במשה ובהתקוממות על אהרון, אבל מה הם רצו האנשים האלו? הם רצו לעבוד את השם, הם רצו לגשת אל הקודש, הם רצו להקטיר קטורת, הם רצו דבר רוחני, אלא שהם רצו את זה בצורה של חוצפה, בצורה של העזת פנים, בצורה של מרד. אז יש פה איזה שאיפות רוחניות, שאיפות קודש, שאיפות עבוד השם, שהסתבכו במרידה ובעזות. אולי אפשר לקחת משהו מהעזות הזאת משהו מהמרדנות הזאת, משהו מהחוצפה, ולהשתמש בה לטובה. כי גם בכל עבודת השם שאנחנו ניגשים אל הקודש, צריכים טיפה 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 מאז כנמר, צריכים טיפה של עזה קטנה, להעיז להתקדם עוד קצת. נכון שהם הגזימו, אבל משהו משם ניקח, נרדד את המחתות, נעבד מהם משהו שהוא יתרום לעבודת השם שלנו. ולכן הוא מדייק שכתוב ויקח אלעזר הכהן את מחתות הנחושת. דווקא המחתות היו מנחושת, למרות שבמשניות ברוב אנחנו רואים או מחתה מכסף או מחתה מזהב. אז הוא מביא שהמביאים, זה מקורות נוספים, מופיע בעוד מקורות, שהנחושת היא כנגד מידת העזות. כמו שכתוב, מצח נחושה. שמצח נחושה זה מבטא חוצפה, העזות מצח. יוון, נקראים נחושת בספר דניאל, משולים לנמר, עזים כנמר. נחישות, נחושת נחישות גדולה מדי. אבל משהו מהנחישות הזאת אולי טוב שניקח לנו. אז כאילו לוקחים משם ויקדשו. זה נקודת קודש שמסתתרת במחתות האלה. בספרות הפנימית יש עוד, הולכים עוד צעד אחד קדימה. בעצם הנושא פה שלנו הוא מחלוקת. הנושא של סוגיית קורח זה מחלוקת. ויקח קורח, מה שאומר, ויקח לקח עצמו לצד אחר, להיות נחלק. התפלג, נחלק, אומר אונקלוס. להחזיק במחלוקת. זה הנושא העיקרי פה של קורח. מחלוקת גדולה. והחזל לומדים שלא יהיה כקורח בעדתו, מכאן איסור להחזיק במחלוקת. המשנה באבות, מחלוקת שנה לשם שמיים, מחלוקת כוח ועדתו. יש בתוך האדם נטייה גדולה לאחד. אנחנו אוהבים לחבר דברים ולקשר, אנחנו אוהבים לראות סדר והרמוניה. אבל יש בתוך הנפש האנושית, בתוך החיים שלנו, גם נטייה לא פחות חזקה לחלק. אנחנו מוצאים את הנטייה הזאת מסתובבת בתוכנו. יש נטייה לחלק, לעשות הבחנה, להגיד, זה לא בדיוק אותו דבר. מול הרצון להשוות, יש לנו פעמים ענינות כזאת, ענינות, דייקנות, להגיד, לא, זה שונה. לחלק, להצביע על הבדלים, אידיאולוגיים, חברתיים. יש לנו נטייה אפילו ממש נפשית כזאת, אנחנו לא כל כך קל לנו להתחבר לכל אחד. אפילו יש לנו לפעמים משיכה קצת, להתחלק, להיפרד. זה כוח מאוד מאוד חזק שנמצא בעולם. זה כוח שהוא לא סתם. הקדוש ברוך הוא ברא אותו, נתן אותו לעולם. הקדוש ברוך הוא נתן בעונתה ובתוכנו. כוח מאוד מאוד חזק שנקרא הכוח להתחלק. הרצון לחלוק. הרצון להיפרד, להפריד. הוא לא סתם, יש בו עניין בכוח הזה. יש לו תפקיד לכוח הזה של המחלוקת. חז"ל אומרים שהמחלוקת נבראה. הקדוש ברוך הוא ברא את המחלוקת. הוא ברא את המחלוקת ביום שני, כך אומר המדרש. ביום שני בבריאת העולם נבראה המחלוקת. מצד אחד, אומר המהר"ל, בספרו תפארת ישראל, יש במחלוקת דבר רע. כי המחלוקת בעצם יוצרת את הספק התמידי. את העובדה שבעצם אין הכרעה. יש שניות. צד לכאן וצד לכאן, ולא מצליחים לחבר ביניהם. וזה השניות המתמדת הזאת, עובדה שקשה לחבר דברים, יוצרת ספק, והספק הוא סוג של גיהנום. הגיהנום גם נברא ביום השני. גיהנום זאת אומרת אין דרך, אין תשובה. אין בסוף מה קורה, לאיפה הולכים. יש צד אחר, צד הפוך. במובן הזה, מחלוקת קורח ועדתו, היא רעה מאוד, שלילית מאוד. ספקנות, כך אמר על מגדיר, שזה עיקר החטא של כוח והדתות. הטלת ספק. מי אמר? אולי כך, אולי אחרת. בעצם אין אמת. אין אמת ברורה. ולכן הם יורדים חיים שאולה. לרדת חיים שאולה, לרדת לחיים שהם כולם שאלה. חיים שהם כעולם שאול, שאלה בלתי פוסקת. ספק שאין לו אף פעם פתרון. אבל ריבונו של עולם ברא את המחלוקת. זה לא רק תאונה שקרתה בעולם. ביום השני לבריאת העולם, ויאמר אלוהים, יהי רקיע בתוך המים, ויהי מבדיל בין מים למים. הקדוש ברוך הוא הציב מטרה ביום השני להבדיל. ויעש אלוהים את הרקיע, ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע, ובין המים אשר מעל הרקיע, ויחן, ויקרא אלוהים לרקיע השמיים, בערב ובבוקר יום שני. ריבונו של עולם לא עשה שום דבר ביום השני חוץ מלעשות מחלוקת. להבדיל. זה כל מה שהוא עשה ביום השני. זה דבר, ביום השני, ביום של השניות, ביום של השניים, הקדוש ברוך הוא זה מה שהוא פעל במציאות, זאת אומרת, זה קומה, זה שלב שצריך להיות בעולם, שלב שנקרא מחלוקת, ולא רק זה, מה שיוצר את החילוק, שהוא הרקיע, זוכה לשם. כן? הנושא, אם נדייק, הנושא הוא לא רק שצריך לעשות מחלוקת, אלא שצריך משהו שהוא... הוא העיקרון של המחלוקת, מה שהוא המבדיל. הקדוש ברוך הוא לא אומר להבדיל בין מים למים, אלא יהי רקיע, שזה ישות כזאת, שצריך ליצור אותה, ולא רק זה, אלא של השם, ויקרא אלוהים לרקיע השמיים, כך מסתיים היום השני. הקדוש ברוך הוא קורא שם לכוח המבדיל בעולם, והכוח המבדיל בעולם נקרא שמיים. הרקיע שמבדיל, ככה קוראים לו. שמיים, שמיים זה כוח ההבדלה, כך עולה מכאן. צריך להבדיל בין המים שמעל למים שמתחת. למה זה כל כך חשוב בתהליך הבריאה, לפני שנוצרת ארץ, לפני שיש צמיחה, לעסוק בהבדלה? גם כאן בספר בראשית, בעוד מקומות, מדברים על זה בספרים, גם דברים בסגנון הזה כותב הרב קוק באורות עמוד קוף למד ב'. הפסק מוכרח להיות בין האידיאל המופשט, מגמת הכל, לבין המתגלה בהוויה ובפועל. בין הכוונה הטובה, ברום הגובה, ובין הרוח המלווה את יושר המעשים והדרכים. אם לא ההפסק הזה, אם לא ההבדל הזה, המבדיל, ההבדל, הייתה צורת המעשה כולה מתשתשת, ההוויה לא אותה עומדת על צביונה, חוקים וגבולים לא היו נשמרים, תכונות קבועות וערכים מגבילים המייסדים, עולם ומלואו לא היו עומדים. כשרוצים לברוא את העולם, את הקדוש ברוך הוא רוצה לברוא עולם ומלואו, דבר הראשון שצריך לעשות, יותר נכון השני שצריך לעשות, זה לעשות הפסק, הבדלה. כי ביום הראשון הקדוש ברוך הוא ברא את האידיאל. אבל צריך להפסיק בין האידיאל המופשט לבין מה שמתגלה בפועל. אלמלא ההפסק הזה, המאוד ברור, אם לא ההבדל, יש נזק מאוד גדול. הנזק הוא כפול. נזק אחד, אומר הרב, יכול להיות, אם האידיאלים יתגבלו מיד, ירדו לגבול, לעשייה, לגדר הידוע, הם אמנם יקבלו יתרון מעשי ותפיסת יד, אבל התואר העליון שלהם חדל. משהו בתואר של אידיאל מצד עצמו, בשיא טהרתו, בשיא שלמותו, יתעמם, הוא יקדר, יצטמצם. מצד שני, אם כוח ההתגלמות, כוח העשייה, יהיה חלש מדי, יוכל הכל להתפורר. מרוב תשוקה לחזור למרומים, הכל ישוב לאפס. מרוב התאמצות לעלות אל המקור, יוכלו האידיאלים לאבד את כישרונם המעשי, מה שזה נגד הבניין וההגדרה. ולכן נדרשת פה הפסקה, מחיצה, או בלשון הספרים שבתחילת בראשית, וילון הם קוראים לזה, מסך. אחרת, יהיה טשטוש נוראי של החקיקות הפרטיות, של הגבולים. צריך שמהמגמה המופשטת יימשכו צינורות שיזילו אל הגבולים. יש איזו השפעה, אבל יש מים עליונים ויש מים תחתונים. זה מים אחרים. יש מים שמעל השמיים, מעל הרקיע, עולם של רוח, טהור, עקרוני, עליון, ויש מים של פה, שבתוך התהום, והפסק מוכרח להיות, חייבים את ההפסק הזה. אחרת אי אפשר לבנות כלום. חייבים מחלוקת. חייבים לעשות מחלוקת, חלוקה מאוד מאוד ברורה, בין עולם הכוונות והרצונות לבין עולם היישום וגדרי החיים בפועל. ולעולם הזה, להפסקה הזאת, קוראים רקיע. היא רקיע בתוך המים. יש תפקיד למחלוקת. קורח לוקח את המחלוקת, מעצים אותה מאוד מאוד, הופך את המחלוקת לנושא אדיר בעולם. יש בזה נקודת אמת. צריך לקחת את נקודת האמת שבמחלוקת, יש שם תפקיד למחלוקת הזאת. צריך לקחת את המחתות האלו, שכל מהותם של המחתות, אומר רש"י, מרד. הם מבטאות את המחלוקת יותר מכל דבר אחר. צריך לקחת את המחתות ולעשות מהם ריקועי פחים, ויהיה רק רקיע. ריקועים, צריך לעשות מהם רקיע.
כל מה שהיה קשה
לקרוא
זה שהיה הבדל בין משה
ואהרון לשם. נכון. זאת אומרת שמרוב רצון למחלוקת לא יתברר מה התפקיד האמיתי של מחלוקת, שיש לזה תפקיד. כשעוזבים את התפקיד האמיתי של מחלוקת, נופלים במחלוקת מוטעת. מחלוקת שלי לא מן העניין, אבל צריך מחלוקת. צריך את מחלוקת בעולם. צריך מחלוקת, צריך ריקועי פחים ציפוי למזבח. צריך להבנות רקיע. קורח והדתו צריכים לקחת את כוח המחלוקת שלכם ולברר את תפקידו בעולם. הרי קורח אמר שיש תלית שכולה תכלת. ואם התלית כולה תכלת, אז מה צריך עוד חוט תכלת? אם יש מים עליונים, אז מה צריך מים תחתונים? מה צריך לדבר על המים התחתונים האלו? הכל תכלת. אבל יש רקיע. יש וירקעום. זה יפה מאוד שיש מים עליונים, זה מאוד חשוב, אבל צריך חלוקה. עכשיו עוברים למים התחתונים, ויש כללים למים התחתונים. יש את הפרטים, את המצוות, את העולם שלם של איך עושים פרטים בעולם הזה. קורח נופל באופן מאוד מאוד מוזר. האדמה נשמטת מתחתיו. כל יום אנחנו מברכים בתפילה, רוקה הארץ על המים. אנחנו משתמשים גם באותו ביטוי, רוקה הארץ על המים. יש מים תחתונים. גם למטה בתוך האדמה יש מים, יש רוח. אבל יש גם ארץ. וצריך להבחין בין המים לבין הארץ. יש צורך לעשות הבחנות בין המים העליונים למים התחתונים. בין המים לבין הארץ. צריך להמון הבחנות, להבחין, לחלק. מים זה רצון טוב, זה כוונות, זה חסד. זה שאיפות מתפשטות לכל עבר, בלי גבול, בלי חשבון. יש שאיפות שמימיות, יש שאיפות בארץ. אבל יש גם אדמה, יבשה, ארץ, שעניינה משפט וסדר ודין וחוק. ביום שלישי, שבו נבראה האדמה, אנחנו אומרים, אלוקים ניצב בעדת אל בקרב אלוהים משפוט. מלך במשפט יעמיד ארץ. אם אתה לא מבין את התפקיד האמיתי של המחלוקת, אז אין לך קרקע. אין רוקה הארץ. אין אדמה. ירדו חיים שאולה. זה נכון גם כשלומדים תורה. אולי בעיקר כשלומדים תורה. פרק ו' באורות התורה, סעיף ט' ו'. יש לימוד תורה שעסוק בדקדוקי סופרים בפרטי פרטים. ומצד שני, יש את הכלל, את המגמה הכללית, שאיפות קודש עליונות. אבל אם יטושטש אור הפרטים, אם בגלל המים העליונים, שאיפות הקודש העליונות, יטשטשו את אור הפרטים, יחרב העולם המעשי כולו. ולכן, מוכרח, שוב אותו ביטוי מוכרח, מסך להיות נפרס. כמו שהוא כתב, הפסק מוכרח להיות, גם פה מוכרח, הכרח. צריך לפרוס מסך. שמאי, שנותן מקום לבירור של כל פרט ופרט בעולם. זאת עבודה שמשכללת את החיים. ומעל המסך יש אור שמאיר בכללותו. ודרך המסך הוא מרעיף תללי אורה. עד שיונק עולם תחתון מעליון. אולי אפשר אפילו לומר בדרך דרוש, אבל זה ממש דרוש. כל מחלוקת שהיא לשם שמיים. מחלוקת שהיא בשביל ליצור את השמיים, סופה להתקיים. מחלוקת שמטרתה שמיים, מטרתה ההבחנה הזאת החשובה שנקראת ויקרא אלוקים לרקיע שמיים, למבדיל האלו. אז אם המחלוקת היא בשביל לבנות את השמיים האלו, אז זה מצוין. כי בשביל זה יש מחלוקת בעולם, בשביל ליצור שמיים. בשביל ליצור רקיע שמבדיל בין מים למים, בין עליונים לתחתונים. על מחלוקת שהיא לא לשם השמיים, היא לא בשביל להבחין בין עליונים לתחתונים, אז בשביל מה המחלוקת הזאת? זה לא התפקיד של מחלוקת בעולם, זה לא הייעוד שלה. יש לה ייעוד למחלוקת, והיא השמיים.
אפשר להגיד בעצם שהם עושים מחלוקת על זה שבכלל יש מקום למחלוקת? הם חולקים על החילוק.
הם חולצים מחלוקת, אבל הם רוצים מחלוקת שהיא לא מגיעה לייעוד שלה, למטרה שלה. אז היא פונה למקומות אחרים, שהם לא המטרה שלה. מחלוקת מוסתת ל...
על זה שבכלל יש חילוק בעולם.
החילוק הזה.
כל
הדברים
הקדושים.
אז כיוון שהחילוק הזה מעצבן, מפנים את המחלוקת למקומות אחרים. כן. צריך לקחת את המחלוקת, את כוח המחלוקת, ולדעת שכשהוא לשם שמיים הוא מאוד מאוד חשוב. מי שצר עין יכול לחשוב שהריבונו של עולם הוא בעל מחלוקת, או שיש צדיק שהוא עושה מחלוקת כי לשם שמיים. זאת אומרת, מה מהות המחלוקת שלו? הוא בא להבחין, שים לב, יש את הכלל ויש את הפרטים, וצריך אסור לערבב בין הכוונות הטובות לבין איך עושים אותם. זה נכון שהבית כולו מלא ספרים, נכון, אבל בעולם הזה יש כללים. איך בונים את העולם הזה? צריך מזוזה. ככה בונים בית בעולם הזה. בהמשך של הפרשה, באמת זה דברים שכבר קצת עסקנו, מאוד חוזרים לתפקיד של הלוויים. עוד פעם חוזרים. שמרתם, משמרת הקודש. תשמרו, הרבה הרבה חוזרים הביטוי של השמירה. הלוויים הם סוג של רקיע. הלוויים הם סוג של שמיים. שמבדיל בין מים למים, בין ישראל לכהנים. זה לא מבדיל בשביל לנתק. זה מבדיל כי צריך להבחן, אחרת כל הקרב הקרב יומת. ככה הם אומרים. כל הקרב לנשקת השם ימות, האם תמנו לגבוה? טוב, אנחנו רוצים להתקרב, אבל איך מתקרבים? טוב, צריך פה מסך. צריך הבחנה. אז דווקא הלוויים, זה העיקר התפקיד שלכם. עיקר התפקיד של הלוויים זה להיות בעלי המחלוקת. כלומר, אלו שמצבים את הרקיע, שמבחין בין הכהנים לבין ישראל, כדי לשמור על ישראל ולשמור על הכהנים, לשמור על הקשר ביניהם. ולא לטשטש, כי הטשטוש יזיק לשני הצדדים. ונלוו עליך ושמרו את משמרת האוהל מועד. וזר לא יקרב עליכם. כאילו הריקועי פחים זה הלווים, זה התפקיד שלכם, להיות ריקועי פחים, ציפוי למזבח, הציפוי הזה.
רב, למה דווקא הכהנים הם בעלי מצע ומריבה? לפי זה הלווים?
הכהנים בעלי מצע ומריבה?
כן, אומרים שאם רואים מישהו שהוא...
כי עמך כמריבי כהן.
כן.
לכאורה זה היה דווקא לוי, אז היה... כן. מתח כזה. דרישות מאוד גבוהות יש להם מעצמם, הכהנים. אבל הם לא משלימים עם חסרונות המציאות. יש בכהנים משהו שלא משלים, קפדנים. כתוב שכהנים קפדנים. לא משלים עם המציאות כפי שהיא. צריך כוח כזה. אבל זה צריך גם להבחין בין ישראל.
לא,
לא,
כמה שהם עשו, הם ביטלו את המחלוקת, אז איזה כוח
של המחלוקת
לקחנו ממה שהם עשו?
אנחנו צריכים לקחת את המחלוקת שלהם. הם עשו מחלוקת נגד משה, נגד הקדוש ברוך הוא. כן. למה? כי הצבנה אותה המחלוקת, אז הם נחלקו עליה. אני צריך להסביר את התפקיד האמיתי של מחלוקת. יש לה תפקיד בעולם. לברר אותה. לברר אותה על דרך החיוב. כן, זה חשוב. צריך מחלוקת. צריך להבדיל בין עליונים לתחתונים. אם לא נבדיל, זה יטשטש. יטשטש את הפרטים, יטשטש את הכללים. זה גיהנום. גיהנום זה שיש טשטוש, יש הבחנה. כוונות מאוד טובות. כן? אבל בעולם הזה, אתה נותן לכל הכוונות הטובות, כל העדה כולם קדושים. אז אתה יכול להגיע להרס נוראי, כי כולם באים הכוונות הטובות, אבל בעולם הזה יש כללים, איך בונים, מה בונים, זה יכול להגיע לגיהנום גמור. היכולת לעשות הבחנה, זה לא פירוד אבל הבחנה, יש את הדיון שעוסקים בכללים, באידיאלים, עכשיו דיון אחר. עכשיו, מה נכון מצד הפרטים, מצד כללי העולם הזה, מצד הדינים וההלכות? להצליח לפרוס את הרקיע, ורק ככה בונים עולם. אז ייבנה עולם. שמחת היצירה תיגלה באושרה. זה מנתק, מבחין. יוצר מרחק. כדי שיהיה... יהיו קשרים עדינים, אבל דרך זה, דרך מסך, לא ישירות, עקיפים. אם לא עושים את המסך, אז שני הנזרים, יש שני נזקים, הוא כותב, גם האידיאלים יורדים, וגם המציאות עלולה להתפורר. ביום השני אנחנו שרים שיר של בני קורח. בני קורח לא מתו. בני קורח הם שרים את היום השני, את היום שבו נבראה המחלוקת, והם שרים. ומה שרים? מצד אחד ירושלים נמצאת פה, מצד שני לא פשוט להתקרב לירושלים. יש יראה מירושלים, יש כוחות שמתקשים להגיע לירושלים, תשבר אוניות תרשיש, יש חומות וחיל וארמונות ומגדלים, יש מסכים. זאת אומרת, הם שרים את השיר הזה, כמה טוב שיש משהו שמקיף את ציון, שיש איזה חומה מסביבה. ירושלים מביאה ברכה לכל הארץ, אבל יש הבחנה בין ירושלים לבין שאר הארץ. שיתו לבכם לחילה, יש חיל, שזה מחסום. בכל דור ודור אנחנו נדרשים להיות מאוד ערנים ליחס הזה בין הכוונות, שיכול להיות מאוד טובות, שמלאות מים עליונים, ולדון במסך ורקיע בשמיים, אחר כך איך בולים את הארץ. ואם המסך לא ברור, הנזקים עצומים. בכל המישורים. הארץ בולעת. לחדש כל הזמן את ההבנה כמה הרקיע נצרח, כמה צריך את הריקועי פחים האלו ציפוי למזבח. גם כשיש כוונות של חסד, גם כוונות של בניין, של גדילה, לא לרדת חיים שאולה. זה קצת דברים על השלכות של קורח לימינו. בהצלחה, שבת שלום, בשורות טובות.